עכשיו איתכם, פרשת השבוע עם הרב מאיר גולדוויכט.
ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו, וילך וכל טוב אדוניו בידו, ויקום מלך אל ארם נהריים אל עיר נחור, ויבריך הגמלים מחוץ לעיר אל באר המים לעת ערב לעת צאת השואבות. ויאמר השם אלוקי אדוני אברהם הקנה לפני היום, ועשה חסד עם אדוני אברהם, הנה אנוכי ניצב אל עלין המים, ובנות העיר, אנשי העיר יוצאות לשאוב מים, והיה הנערה שאומר אליה, עתין הקדך ואשתה, ואמרה שתה וגם לגמליך אשקה, אותה הוכחת לעבדך ליצחק, ובה ידע כי עשית חסד עם אדוני. חלק השני של הפרשה שלנו עוסק בשידוך בין יצחק ורבקה. אחד הדברים המעניינים שלא תמיד שמים לב אליהם בפרשה הזאת, שהתורה נותנת מקום גדול מאוד לגמלים. גמלים. כבר בהתחלה, ויקח עבד 10 גמלים מגמלי אדוניו, ויברך הגמלים, והנערה אשר אומר אליה, עתין הקדך ואשתה, ואמרה שתה וגם לגמליך אשקה. פניתי הבית ומקום לגמלים, ויפתח הגמלים, ויתן תבן ומספו לגמלים, ותקם רבקה ונערותיה ותרכבנה לגמלים, והנה גמלים באים, וכך הלאה והלאה, 17 פעמים. התורה מזכירה את הגמלים, מה זה כל כך חשוב? הוא הגיע עם גמלים, סוסים, חמורים. השאלתנו הראשונה היא, מה ראתה התורה בכל פרשת השידוך של יצחק ורבקה? לתת מקום כל כך גדול לגמלים שאיתם מגיע וחוזר אברהם מארץ ישראל לארם נהריים ובחזרה. שאלה נוספת, דבר נוסף מעניין על הגמלים, בקטע הראשון בשורה הראשונה, נאמר ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו. מה זה משנה אם הוא בא עם 10 גמלים או עם 5 גמלים? מה הדגש פה לגמלים? המספר בדיוק. על זה אומרים הראשונים רבינו אפרים על התורה בקטע השני, 10 גמלים כנגד יוד ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו. אמר לו אברהם לאליעזר, כך עמך יוד גמלים ויזכור לי מי הקדוש ברוך הוא זכות, יוד ניסיונות, ותנסה עם טובי האישה ללכת אחריך. ולכן כתוב, וכל טוב אדוניו בידו, הון אדוניו לא נאמר אלא טוב, לרמוז על 10 ניסיונות. שאלתנו השנייה היא, מה הקשר בין 10 גמלים שאיתם נוסע אליעזר לארם נהריים, ל10 ניסיונות שעמד ונתנסה בהם אברהם אבינו? על פנה ולא קרב זה אל זה, לא קשור אחד לשני. זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית, גם היא קשורה לגמלים. הגמרא בסוף ברכות עוסקת בחלומות, נאמר שם בין היתר, הרואה גמל בחלום, מיטה נכנסה לו מן השמיים והצילו. התחייב מיטה והוא ניצל. למה דווקא אם הוא רואה גמל? אולי אם הוא רואה טייגר גם? לא. רק הרואה גמל. הרואה גמל בחלום, נכנסה לו מיטה מן השמיים והצילו. מה הקשר דווקא לגמל? בשאלה רביעית והאחרונה, יש בפרשה פסוק, שעל פניו נראה שהוא נכתב במקום הלא מתאים. והפסוק הוא שכולם מכירים בעל פה, ואברהם זקן בא בימים, השם בירך את אברהם בכל. הפסוק הזה מופיע אחרי ששרה נפטרה, ולפני שרבקה מגיעה לארץ ישראל, להינשא ליצחק. המקום הכי לא מתאים. שרה נפטרה, יצחק בגיל 37 עוד לא מצא אישה, ואז על זה אומרים, השם בירך את אברהם בכל. היה הרבה יותר מתאים שכזה פסוק יהיה ביום מגמלת יצחק. היה משתה גדול, אברהם עושה משתה גדול, באים שם גדולי הדור, שם התורה תכתוב, ואברהם זקן, בא בימים שם בירך את אברהם בכל. הנה, יש כבר דור המשך, למרות גילו המופלג של אברהם ושל שרה, והדברים נמשכים הלאה. זה נקרא בירך אותו בכל, אבל אחרי ששרה נפטרה, לפני שיצחק מתחתן עם רבקה, עוד אין לו, לא מצא אישה בגיל מבוגר, 37 לפחות, אז מה ראתה התורה? לציין את הפסוק, ואברהם זקן בא בימים, והשם בירך את אברהם בכל, דווקא, אחד שהוא נכתב, שעל פניו נראה לא מתאים לשם. אלה השאלות. ודרכם נראה פה היום דבר פלאי, פלאי, פלאי פלאים. נפלא ביותר. התורה, חז"ל מלמדים אותנו. כמובן, כל הדיבורים שלנו בספר בראשית, זה מעשה אבות סימן בבנים. עוד היבט לעבודת השם שלנו ביום יום. שוב בקיצור, שאלתנו הראשונה, מדוע הגמלים תופסים מקום כל כך גדול בכל פרשת השידור של יצחק ורבקה? מה זה משנה? עם מה הוא הגיע? נתנו להם אוכל, לא נתנו להם אוכל. כל הגמלים נראים יותר מדי בפרשה הזו. מה ההסבר לכך? שאלה שנייה, מה הקשר בין 10 ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו ל10 גמלים שלוקח אותו אליעזר לארם נהריים? שאלה שלישית, מהו ההסבר? שהרואה גמל בחלום, נכנסה עליו מיטה וניצל ממנה. של הרביעית, מדוע השם בירך את אברהם בכל, נאמר דווקא אחרי מותה של שרה, לפני שיצחק מצא אישה? לא מתאים שם. מתאים יותר ביום יגמל את יצחק, שזה יהיה כתוב. למה בכל זאת זה נכתב כאן? אז כדי לענות על השאלות האלה, ונראה פה באמת דבר נפלא ביותר, נפתח את הדברים בצורה הבאה. שבור העולם ברא את עולמו, בעולם היה טוב וטוב מאוד. על הבריאה נאמר כי טוב, אמרנו הרבה פעמים, טוב זה הרמוניה, כל יום זה חלק מפאזל שיצר בריאה מושלמת של מה רבו מעשיך השם. מאוד זה יכולת להתחיל ולממש פוטנציאל, סטארט-אפ, ברוחניות, בגשמיות, בכל דבר. לאדם יש את היכולת לזהות פוטנציאל ולממש אותו. רע לא היה בעולם. אין רע. האדם היה טוב או טוב מאוד. ברגע שהנחש הפיל את האדם, את חווה בעץ הדעת, מה שקרה, התערבב הרע והטוב ביחד. ולכן, בכל פעולה שאדם עושה, גם אם היא טובה, קרוב לוודאי שיש בה גם משהו רע. כל פעולה, גם אם היא רעה, מעורבב בה גם קצת טוב. יש ערבוב של רע וטוב. וכך כותב לנו נפש החיים, רב חיים מוולוז'ין, תלמידו של הגר"א, בשער הראשון, בקטע הרביעי, שאמרו חז"ל בשבת, כשבא נחש על חווה והטיל בזוהמה, רצה לומר בתוכה ממש, שמאז גרם על ידי זה ערבוביה גדולה במעשיו, שכל מעשי האדם הם בערבוביה, ובהשתנות רבים מאוד, פעם טוב, פעם רע, מתהפך תמיד מטוב לרע, מרע לטוב, וגם המעשה הטוב עצמו כמעט בלתי אפשר לרוב העולם שתהיה כולה קודש, זכה, נקייה לגמרי, בלי שום נטייה לאיזה פנייה או מחשבה קלה לגמרי. וכן להפך, במעשה אשר לא טובה, גם כן מעורב בה לפעמים איזה מחשבה לטוב, לפי דמיונו. וגם הצדיק גם הוא, שמימיו לא עשה שום מעשה אשר לא טובה, ולא סך מימיו שום שיחה קלה אשר לא טובה. עם כל זה, כמעט בלתי אפשר כלל, שמעשיו הטובים עצמם, כל ימי חייו, יהיו כולם בשלמות אמיתית לגמרי. ולא יהיה אפילו באחת מהן שום חיסרון ופגם. וזה שאמר קהלת, כי האדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אין דבר כזה. רצה לומר שאי אפשר שלא יהיה על כל פנים קצת חיסרון במעשה הטוב עצמה שעושה. אז הכל מעורבב, הרע והטוב ביחד. ישנו בעל חיים אחד בלבד בעולם, שיש בו ערבוב של רע וטוב ביחד. בעל חיים אחד בלבד. והבעל חיים הזה הוא הגמל. מה פירוש? נאמר בגמרא בחולין בקטע 5. דבר רבי ישמעאל, כתוב בתורה ואת הגמל, אסור לאכול, למה? כי מעלה גירה הוא. מה זה מעלה גירה הוא? כי מעלה גירה ולא מפריס פרסה. אומרת הגמרא, שליט בעולמו יודע. תראו איזה תואר מעניין מקבל פה הקדוש ברוך הוא, שליט בעולמו. מוזר. אולי בהמשך נסביר את זה גם. שאין לך דבר מעלה גירה ותמה, אלא גמל. לפיכך פירט בכתוב הוא. ואת הגמל כי מעלה גירה הוא, רק הוא הגמל, בעל חיים היחיד שמעלה גירה והוא תמה. ומעניין, מביא את זה הרמב״ם להלכה בקטע השישי. תראו את השלוש שורות האחרונות. וכל בהמה שהיא מעלת גירה, הרי היא מפרסת פרסה. חוץ מן הגמל. אומר על זה הראב"ד, וכל בהמה שהיא מעלה גירה מפרסת פרסה חוץ מן הגמל, אמר אברהם, אף זה שקר מפורסם בתורה. במילים אחרות אומר הראב"ד על הרמב"ם, זה שקר. מה שאתה אומר זה לא נכון. הנה התורה לפנינו בקטע השביעי. מדבר השם אל משה ולאהרון לאמור עליהם, דברו על בני ישראל לאמור, זאת החיה אשר תאכלו. מכל הבהמה אשר על הארץ, כל מפרסת פרסה ושוסעת שסע, פרסות, מעלת גירה בבהמה אותה תאכלו. אך את זה לא תאכלו, ממעלה הגירה מפרסי הפרסה, מה אסור לאכול? את הגמל, כדי לעשות קו, כי מעלה גירה או פרסה אינו מפריס, תמהו לכם. שורה שנייה את השפן, כי מעלה גירה או פרסה לא יפריס, תמהו לכם. שפן, הר, ואת הארנבת, רבת, כי מעלה גירה היא, ופרסה לא יפריס, תמהה היא לכם. אז הנה לנו, לא רק הגמל, אלא גם השפן והארנבת, גם הם מעלים גירה ולא מפריסים פרסה. אז מה כותב לנו הרמב״ם? כל בהמה שהיא מעלה גירה מפרסת פרסה חוץ מהגמל. זה לא נכון? שואל הראב"ד, זה לא רק גמל? זה גם שפן וארנבת. התשובה היא, במעלה הזאת, בסימן טהרה הזה של מעלה גירה, יש כל מיני דרגות. שבעל חיים אוכל, ומעלה את זה בחזרה לפה, ואוכל את זה עוד פעם. אז חוץ מהגמל, איך הוא אוכל את זה עוד פעם? יש לבעלי חיים שיניים בפה, והם חותכים את מה שהם מילאו, ובולים את זה עוד פעם. הגמל הוא היחיד שאין לו שיניים למעלה. אין לו שיניים. לא רק גם, רק חניכיים. אז כשהוא מעלה את האוכל מהמעיים לפה, הוא לא יכול לטחון אותם עם השיניים ולבלוע, הוא רק יכול ללוס. הוא לועס, עושה את זה דק, 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 ואז הוא בולע את זה. זאת אומרת, סימן הטהרה של מעלה גירה, של מעלה גירה, שהוא הזכת, כן? אצל הגמל, זה בצורה הנקייה ביותר. דהיינו, שמה שהוא מעלה, הוא לא חותך עם הלשון, עם השיניים, סליחה, אלא לועס, 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 עם החניכיים, ואז הוא בולע את זה. זה מצד אחד. מצד שני, הגמל, יש בו גם סימן טומאה. הוא לא מה? מפריס פרסה. ספליט, הופס, הוא לא מפריס פרסה. אז יש בו ערבוביה של הדבר הכי נקי, הכי מושלם, מעלה גירה, ומצד שני, את הדבר השני שחסר לו, שזה לא טוב, שהוא לא מה? מפריס פרסה. זה יש אצל הגמל. זאת אומרת, הגמל יש בו ערבוב של טוב ורע. אם כך, נתקדם עוד צעד. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, מה מלאכי השרת אמרו לו, מה, 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 מה אתה בורא אדם? מה צריך אדם? אדם להבל דמה. אדם הוא כאדמה, כלום. נאמר על זה בחז"ל בפרקי דרבי אליעזר בקטע השמיני. הקנאת אהבה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון כל העולמים, מה אדם ותדעהו? אדם להבל דמה, אין על אפר לשלו, אדם דומה לאפר, מה אתה צריך אותו? אמר להם הקדוש ברוך הוא, מה שאתם מקלסים אותי בעליונים, משבחים אותי, האדם מייחד אותי בתחתונים, הוא עושה אותו דבר למטה, במקום נמוך יותר, ולא עוד, אלא שיכולים אתם לעמוד ולקרוא שמות לכל הבריאות? אתם יכולים לתת שמות לכל הבריאות? עמדו, ולא יכלו. מיד עמד האדם וקרא שמות לכל הבריאות, שנאמר ויקרא האדם שמות לכל הבהמה. כיוון שירום מלאכי השרת, אמרו, אם אין אנו באים בהצעה לאדם שיחטא לפני בורו, אין אנו יכולים בו. לאדם יש מעלה עלינו. הוא יודע לתת שמות לבהמות. מה פירוש לתת שמות? שם זה המהות, זה האסנס. הוא יודע לכל בעל חיים לתת את השם המתאים לו. מלאכים לא יודעים. אז הם מבינים שהאדם הוא יותר מהם. אז הם מפחדים שאולי יום אחד האדם ישלוט עליהם. לכן צריך למצוא פה מישהו למטה, שיפגע בו, שיגרום לו לחטוא, ואז הוא יאבד את הכוח שלו. המלאכים לא יכולים לרדת למטה לפגוע, הם למעלה. אז מה עושים? היה סמאל, השר הגדול שבשמיים, השטן, וחיות ושרפים, וכל הקט שלו, כל החבורה שלו, ירדו למטה, וראה השטן כל הבריאות שברא הקדוש ברוך הוא, ולא מצא חכם להרע כנחש. שנאמר, והנחש היה ערום מכל חיית השדה. רק הנחש יכול, אם מישהו יכול, רק הנחש להכניע את האדם. שימו לב, את השורה הבאה כדי לעשות קו, והייתה דמותו כמין גמל. מעניין ביותר? שמעתם? הנחש היה נראה כמו גמל? גמל זה גמל ונחש זה נחש. אז כתוב כאן זה פילי פלאים. מה מיוחד בגמל? שיש בו ערבוב של טוב ורע. הוא מעלה גרה בצורה השלמה. חסר לו שהוא לא מפריז פרסה. ערבוב של רע וטוב בנחש. היה גם את הערבוב הזה. אז שהוא פגע, שנחש הרי פוגע הוא מטיל הרס. פויזן. אז הוא בעצם הטיל באישה, באדם, את הרע שגרם להם שמאותו רגע מה יש בתוכם? ערבוב, מיקס של רע וטוב ביחד. זה הכוונה, הוא נראה כגמל. זאת אומרת, יש בו את הרע והטוב. ולכן, מאז, תפקיד האדם בחייו לדעת להבדיל בין רע לטוב. לבחור בטוב ולהתרחק מהרע. מי שהראה לנו את זה בצורה המושלמת, הראשון, היה אברהם אבינו. אברהם אבינו נתנסה בעשרה ניסיונות. מה זאת אומרת לעמוד בניסיון? לדעת להבדיל בין טוב לרע. למרות שיש לנו מהסברים למה הרע הוא טוב. וכדאי לעשות את הרע. אבל אברהם בכל זאת, היה לו גם את ההסברים על מעלתו של הרע, אבל הוא בחר בטוב. לכן אברהם אבינו, שידע להבדיל בין טוב לרע, הוא יכול לרכוב על הגמל. הוא שולט, הוא יודע להבדיל בין טוב לרע. אז הוא רוכב על הגמל. הוא אומר לאליעזר, קח איתך 10 גמלים. 10 פעמים ידעתי להבדיל בין טוב ורע. וזה יזכיר בעזרת השם, זה יביא לבורא עולם לזכור את הזכות של הניסיונות שעמדתי בהם, ובקלות תמצא אישה ליצחק. לכן 10 גמלים כנגד 10 הניסיונות. אם כך, יצחק אליעזר יוצא לדרך. מה כתוב בקטע הראשון? לרגע אחד, פסוק י' למעלה, והיה נערה, אומר אליעזר, שאומר אליה, עדינה כדך ואשתה, ואמרה, שתה, וגם לגמליך אשקה, אותה הוכחת לעבדך ליצחק. היא יכולה להיות מתאימה ליצחק. מה פירוש? אז נראה עוד קצת, לרגע אחד נדלג. בקטע 11. מה עושה רבקה? ותחל להשקותו, ותיתן גם, ותאמר גם לגמליך, אשאב עד אם כאילו לשתות. הוא אמר, הנערה אשר תאמר לשתה וגם לגמליך אשקה, והיא אומרת, אני הולכת לשאוב מים מהבאר. ותר קדה אל השוקת, ותר הצעוד אל הבאר לשאוב, ותשאב לכל גמליו. והאיש משתאה, לא, מחריש לדעת, הצליח השם דרכו אם לא. מה הוא משתאה? איך הוא נותן לה לעשות את זה? פילי פלאים, פילי פלאים, מלמד אותנו הספורנו דבר נפלא. ששרה, שרבקה, סליחה, נותנת לו מים לשתות. אליעזר בכוונה משאיר קצת מהמים, בבקבוק. היא עכשיו לא תשתה מהמים שהוא שתה בהם. מי יודע איזה מחלות יש לו, מי זה בכלל האיש הזה? יש לה שתי אפשרויות. או אפשרות אחת, לשפוך את המים ולנקות את הבקבוק בבאר, או לתת לגמלים. אם היא תשפוך את זה על הרצפה, זה קצת יפגע בו. הכי טוב, שניתן את זה לגמלים. אז היא מראה פה חסד עם רגישות. עכשיו, מה היא עושה? היא אומרת לו, לא, לא, אני הולכת להשקות את כל הגמלים. אתה באת מהדרך, תעייף בטח. והאיש משתה, מחריש. אם הצליח השם דרכו, מה הוא משתה? היא אומרת לו, לא, 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 אני עושה את זה, מה פירוש? אומר לי, איזה רגע, רגע, אולי הנערה הזאת היא, אין לה לא חסד ולא רגישות, יש לה רק דבר אחד בראש. מה היא רוצה? טיפ. אז היא נותנת לו לשתות בקבוק מים, כמה טיפ הוא ייתן לו? כמה טיפ הוא ייתן לה? דולר, שקל, אני יודע כמה שקלים. ברגע שהיא תשקה את כל הגמלים, פה יהיה טיפ גדול. אז הוא רוצה לדעת אם באמת זה הראש שלה. ואז שהיא גומרת להשקות את כל הגמלים, מה היא אומרת לו? תודה רבה, נתת לי אפשרות לעשות איתך חסד, אין לי את זה כל יום, לא רוצה כלום, ממש אני מודה לך שנתת לי את האפשרות לעזור לך. אומר אליעזר, וואו, אישה כזאת, שיש לה כל כך הרבה רצון לעשות חסד, אישה כזאת יודעת להבדיל בין טוב לרע. כי כשאדם עושה חסד, הוא רוצה לתת, ולתת, ולתת עוד. כי בורא עולם הרי כל רגע נותן לנו. אז אנחנו מחזירים בנתינה לאחרים. אדם כזה יודע להבדיל בין רע לטוב. היא תתאים ליצחק. ולכן, כשהם חוזרים בחזרה, כתוב על היצחק, וישא עיניו ויר, והנה גמלים באים. מה זה וישא עיניו ויר? וישא עיניו, באופן פיזי, ויר, הוא הבין, הנה, זאת שמגיעה, איך היא מגיעה? היא רוכבת על הגמל, כי היא יודעת להבדיל בין רע לטוב. היא תהיה המשך לאמא, היא תהיה המשך לאבא, לשרה, לאברהם. ולכן כולנו יודעים, כששרה נפטרה, כבר אין ברכה בישא, אין נר דולק מערב שבת לערב שבת, ואין ענן קשור על האוהל. וכשרבקה חוזרת, מגיעה, הכל חוזר בחזרה. יש ברכה בישא, ענן קשור על האוהל, ונר דולק מערב שבת לערב שבת. אז כמה נפלא, בישא עיניו היער, והנה גמלים באים. אז הגמלים בפרשה הזאת, זה לא איזשהו תיאור מטאפורי, גמלים באים, הולכים, רובצים, אלא בא ללמד אותנו, שגמל זה לא רק בעל חיים. גמל מסמל שיש בו רע וטוב, ורכיבה על הגמל מסמלת שאנחנו יודעים להבדיל בין הרע והטוב. ולכן כמה נפלא, כמה פעמים מופיעים הגמלים בפרשה? 17 פעמים כמניין טוב, לדעת להבדיל בין טוב לרע. אין אות בתורה מיותרת, אין תג, הכל קודש קודשים. רק צריכים סייעתא דשמיא המיוחדת ששם יפתח לנו את העיניים, לראות. אם כך, נלך צעד נוסף. אצל יעקב אבינו, רואים בדיוק אותו דבר, בחזרה לקטע התשיעי. יעקב חוזר מבית לבן, וישתח יעקב מלאכים לפניו ולסב אחיו, ארץ עשיר שדה אדום. והיצב אותם לאמור, כה תאמרו לאדוני לאסב, כה אמר עבדך יעקב, אם לבן גרתי, ואיכר הדתה. ואי לישור בחמור, כדי לעשות קו, צונו בעבד ושבחה, והשלחה להגיד לאדון, למצורה מעיניך. יעקב חוזר לארץ ישראל, הוא שולח שליחים לאסב, ברוך השם, הייתי אצל לבן, אני מסודר, יש פרנסה, יש לישור, חמור, עבד, צון, שפחה, הכל יש. וברוך השם, גם לך יש, לא רוצה שום דבר, ואני שמח שאנחנו בחזרה נהיה ביחד. מה קורה? והישוב המלאכים אל יעקב, לאמור, השליחים באים אליו בחזרה, באנו אל אחיך, אל אסב, וגם הולך לקראתך בארבע מאות איש עמו, מתכונן למלחמה עליך. הראה יעקב מאוד היצר לו, והיחס את עם אשר איתו, ואת הצאן, ואת הבקר, והגמלים, לשני מחנות. קודם אין גמלים. קודם הוא אומר, ואי לי שור וחמור. למה לא הזכירו את הגמלים קודם? מה פתאום הגמלים באים? עכשיו שהוא מבין, הוא הולך לקרוא למלחמה, הוא צריך עכשיו לתת לו מנחה. יש מתכוננים למלחמה, לדורון, לתפילה, אז הוא מכין את המנחה, כבשים, תיישים, עיזים, וגמלים, פירוש הדבר. אומר יעקב, ונראה את זה מיד, במשך חוכמה, אומר יעקב לאסב דרך השליחים, עם לבן גרתי, ועם כל הקושי שמה, תרייג מצוות למדתי, הקיימתי. ואתה יודע מה למדתי אצלו? להבדיל בין טוב לרע. בין טוב לרע למדתי אצלו. והיה לי שור וחמור. שור זה בעל חיים טהור. חמור זה בעל חיים טמא. כולם רואים את ההבדל בין שור לחמור. אותו דבר אני רואה את ההבדל בין רע לטוב. בין טוב לרע. זה לא יאומן. לא יאומן. אבל כשהוא שולח לאסב, לך אסב, יש גם עוד דבר, גמלים. מה זאת אומרת גמלים? כי הגמלים, יש בהם ערבוב של הרע והטוב ביחד. וזה אסב. מצד אחד הכיבוד הורים שלו, אין דבר כזה. אבל בו זמנית שהוא מכבד אותם, הוא גם יכול לעבור חמש עבירות באותו יום. יכול גם להרוג ולגנוב ולעשות הכל. הכל מעורבב אצלו. אז לכן הגמלים מופיעים רק שהוא מכין לתת אותם. שהוא מדבר על עצמו, והיה לי שור וחמור. זה בעצם לא רק מבחינת התיאור של בעלי החיים, אלא להראות באיזה מצב הוא. הנה, בואו נראה בפנים, במשך חוכמה בקטע העשירי. והיה לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה. לא אמר גמל. כדי לקמן, והגמלים. והעניין הוא כאלוקים עשה את האדם ישר. ומה ביקשו חשבונות רבים? כי בתחילת הבריאה היה כי יתה עצמו לצד הטוב תמיד. רק היצר הרע הוא המסית מפני עצמו. אמנם כאשר בא הנחש על חווה והטיל בזו אימה, נתערבבו הטוב והרע. וזה מה שאומר אונקלוס, אתה והביש התערבבו ביחד. בעצם הנפש הישראלי נוטה לטוב. רק שאור שבא עיסה, שבוד מלכויות מעכב. ולכן, מעני כפייה במצוות. כופים אדם, נניח לתת גט, כופים אותו עד שאומר רוצה אני, כי בתוך תוכו הוא באמת רוצה. אבל לא כן אסב וחבריו אומות העולם שנפשם יבטא רע, ולכן שודים על הרביעה, וזה ששלח לו יעקב, אם לבן גרתי, תרג מצוות שמרתי והיה לי שור וחמור, למדתי להבדיל בין הטוב והרע, כי טוב והרע נפרדים מהם, ולא כגמל שאני שולח לך, כי אצלך הכל בעצם מעורבב ביחד. אז אם ככה, כמה נפלא הדבר, כמה נפלא הדבר, שאנחנו רואים אצל האבות, אצל האימהות, את הכוח הגדול הזה להבדיל בין הרע ובין הטוב. לכן אברהם אבינו נקרא האדם הגדול בענקים. למה קוראים לו האדם הגדול בענקים? הקטע ה-13. שהיה ראוי להיברות קודם האדם הראשון. אל אמר הקדוש ברוך הוא שמה יקלקל, ואין מי שיבוא אחריו ויתקן. אמר הקדוש ברוך הוא, הרי אני בורא את האדם תחילה, שמקלקל, יבוא אברהם ויתקן תחתיו. וגם שרה אותו דבר. ולכן כששרה נפטרה, מה אומר עליה אברהם בהספד? כולם מכירים את ההספד בעל פה. כל ערב שבת אומרים את זה, אחרי שלום עליכם, אשת חיל. מה כתוב באשת חיל בקטע ה-15? אשת חיל מימצא, ורחוק מפניני מיכה, בטח בלב בעלה ושלה לא יחסר, גמלתו טוב ולא רע כל ימי חייה. גמלתו, גמל בלשון הקודש, זה לא רק בעל חיים. גמל זה גומל, אחד שנותן ונותן ונותן ועושה חסד עם השני. זאת הייתה שרה. אבל כשאומרים הרי גמלתו טוב, אז כל אחד יודע שזה לא מה? רע. למה כתוב גמלתו טוב ולא רע? כי הרבה פעמים אדם רוצה לעשות טוב אבל יוצא רע. הוא חושב שהוא עושה טוב אבל יוצא רע. לפעמים גם נדמה לו שזה רע, יוצא מזה טוב. אצל שרה היה גמלתו טוב, זה היה טוב. והיא ידע מה זה הרע. והיא ידע להבדיל ביניהם. היא ידע להבחין ביניהם. וכל זה למה? כי הגומל, מי שגומל חסדים, נותן, נותן, הוא מבין, הקדוש ברוך הוא נותן לו כל רגע, נותן בחזרה, יודע להבדיל בין רע לטוב. ולכן, כמה נפלא, שנאמר בשירת האזינו, אחרי השירה, אומר משה לעם ישראל בקטע ה-17, אמר להם, שימו לבבכם, לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום, אשר תצבו את בניכם, לשמור, לעשות את כל דברי התורה הזאת. כי לא דבר ריק הוא מכם, כי הוא חייכם, ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה, אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. שמים לב, כי הוא חייכם, ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה. אומר על זה הירושלמי בפאה בקטע ה-18, ובדבר הזה תאריכו ימים, זו גמילות חסדים. כי כשאדם שהוא גומל, והוא נותן, והוא נותן ונותן, הוא יודע להבדיל בין טוב ורע. הוא יודע להרכב על הגמל. הוא רוכב על הגמל. אם כך, כמה נפלא. אומרת הגמרא בברכות, הרואה גמל בחלום, נכנסה עליו מיטה וניצל ממנה. כי כשאדם רואה גמל, אז בעצם מה הוא רואה? ערבוב של רע וטוב. אבל אם מראים לו את זה בחלום, אז הוא לא רק רואה את הערבוב של הרע והטוב, שזה מסמל, רפרזנט הגמל, אלא שהוא יודע להבדיל ביניהם. וזה מונע ממנו מיטה. זה גורם לאריכות ימים. איך נאמר בירושלמי בסנהדרין, בקטע ה-19. רבי יהודן בר חנן, בשם רבי ברכיה, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, אם ראיתם זכות אבות, שמתה, אין זכות אבות. רחוקים מאוד מזה. זכות אמהות שנתמוטטה, כבר לא קיים. לכו וידבקו בחסד. מיתמה, כי הערים ימושו, והגבעות תמותנה. כי הערים ימושו זה זכות אבות. והגבעות תמותנה זו זכות אמהות. מכאן ואילך, וחסדי מאיתך לא ימוש. וברית שלומי לא תמות, אמר מרחמך השם. גם אם אין זכות אבות, אבל ידבקו בחסד, בנתינה. גומל לאיש חסיד כמפעלו, גומל לאיש חסד כמפעלו. אני אמרתי עולם חסד ייבנה. זה הכוח להבדיל מרע לטוב. אם ככה, כמה נפלא, כמה נפלא הדבר. שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, ואשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך, ואהיה ברכה. ידוע הרש"י לפנינו בקטע 20. ואשך לגוי גדול, זה שאומרים אלוקי אברהם. ואברכך, זה שאומרים אלוקי יצחק. ואגדלה שמך, זה שאומרים אלוהי יעקב. תפילת עמידה, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. יכול יהיו חותמים בכולם? תלמוד אומר ויהיה ברכה, בך חותמים ולא בהם. למה בך? למה באברהם? כי אברהם, מה המעלה הגדולה שלו? חסד. גלות נחתמת בחסד. ציון במשפט ייפדה ושווה בצדקה. כי היסוד של החסד, ככל שהוא גדול יותר, הברכה היא שעל ידי זה יודעים להבדיל בין הטוב ובין הרע, בין הרע ובין הטוב. אם כך, כמה נפלא שהתורה בכוונה כתבה את הפסוק, ואברהם זקן בא בימים, והשם בירך את אברהם בכל איפה, במקום שנראה לא מתאים, אחרי ששרה מתה, יצחק עוד לא מצא אישה בגיל 37, בירך את אברהם בכל. זה היה מתאים הרבה יותר שיהיה כתוב איפה, ביום יגמל את יצחק. הנה, קם דור חדש, למרות הגיל המופלג של אברהם ושרה. למה זה מופיע פה? פילי פלאים. תארו לכם, בורא עולם היה בורא עולם בלי כסף. איך אדם היה קונה נעליים? איך אדם היה קונה כל דבר? הוא היה צריך להחליף. היה לו עגבניות, קנה עם זה חולצות. היה לו תפוזים, קנה עם זה אפרסקים. קנה נעליים. העולם היה עולם של חליפין. זה היה שיגעון. בא הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו, ברא עולם שלכל מדינה יש מטבע. מה המעלה בכסף? שאדם בו זמנית יכול לקנות הרבה דברים, הוא לא צריך להחליף. צריך לקנות. שאלה, מה קונים? מה קונים? באה התורה ואומרת לנו, תראו את פרשת חיי שרה. הפרשה פותחת בקניין. קניין של מה? מערת המכפלה? לקבור את שרה עמנו? התורה בפרשה מסיימת בעוד קניין. קניין נישואין? זה קניין של התחלה? קניין של התחלה? אין אדם קרוי אדם אליהם כן עשה אישה, קניין של התחלה. מה ברוש קניין של התחלה? מתחתנים, יש חלומות, מה נעשה, מה נבנה, מה נקנה, מה ניצור, מה נפעל? איך אדם יודע, איך העולם יודע, שהאדם בחר להשתמש ולקנות דברים אמיתיים, נצחיים? איך? שהוא נהיה מה? זקן. מה פירוש של המילה זקן? זה לא רק old man, אדם זקן. זקן, אומרים חז"ל, זה קנה חוכמה. אברהם אבינו, שהגיע לזקנה, מגלה לכל העולם, שכל החיים, שהיה לו את האפשרות לקנות, 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 הוא ידע לקנות את הדברים הנכונים. ידע להבחין בין הטוב ובין הרע. זה המעלה של אברהם. מצד אחד יש את הקניין, של מערת המכפלה זה אחרי מיטה. בצד שני יש את הקניין של התחלה, של הנישואים, שאיתו באים החלומות והשאיפות לקנות. הנה, אברהם זקן, מראה לנו, זה קנה חוכמה. זה היה אברהם אבינו. ידע לקנות את הדברים הנכונים, כי כל חייו עבד על עצמו להבדיל בין מה? בין טוב ובין רע. הוא רוכב על הגמלים. והנה, רבקה מגיעה, וישא עיניו ויער, והנה גמלים באים. מביא אותה אוהלה, שרה אמו. חוזר הענן, חוזר הנר דולק, וחוזר את הברכה בישא. אנחנו ניקח את ההיבט הזה איתנו, ליום יום שלנו, היכולת להבדיל בין הרע והטוב, לראות גמל זה לא רק בעל חיים, אלא לגמול, אז הקדוש ברוך הוא מאפשר לנו יותר לראות, ולהבדיל בין הטוב והרע, ונבין כמה זה חשוב. אז נזכה כולנו, כשרה אמנו, כרבקה, כאימהות ואהבות, לראות בבית הגדול שלנו, בית המקדש, את הנר המערבי דולג במנורה ולא נכבה, את הלחם על השולחן שנשאר ביום שישי אחרי שבוע על השולחן, לחם חם כיום ילקחו, ואת השכינה, את 10 ניסים שהיו במקדש, שיראו בחוש את השכינה ששורה במקום הזה, ונזכה באמת, לאותה ברכה של האבות, של האימהות, ומכוח זה גם כן למה? לגאולה השלמה. זה בא התורה ללמד אותנו. נעשה את הדברים באופן הזה, השירה שלנו לבורא עולם, השירה להשם. למה? כי כל הזמן הקדוש ברוך הוא נותן לנו כגמל עליי. איך נשיר להשם? כי אני בחסדך בטחתי. יש את הביטחון, פירוש הדבר יש את הידיעה, הטוב בא רק ממנו. הטוב, הטוב, כי לא חלו רחמך. הכל בא מבורא עולם. ונראה את הדברים, ונדע להבדיל, ולו קצת יותר, בין הטוב והרע, נזכה, אך טוב החסד, ירדפוני כל ימי חיי, ונזכה לאמת, לבשבתי, שבתי בבית השם, כל ימי חיי, לחזות בנועם השם, נזכה באמת לראות את הגאולה השלמה, בתוך ברכה, בריאות ושמחה.
האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מאיר גולדוויכט בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל